הרב בני לאו, שמואל א', פרק ח'.
סיימנו את הפרק הקודם בנקודת גובה, מי שענה לשמואל במצפה, הוא יעננו, רגע שבו העם מלוכד סביבו, סביב מנהיג, סביב איש רוח, סביב הנביא, בעצם היה אפשר להיפרד כאן, היה אפשר לעצור את הספר, להגיד שהגענו לנקודת התכלית שלשמה יצא, שמואל לדרכו, תשובתו הרמתה, שם ביתו, שם שפט את ישראל, זה נשמע כל כך טוב, אבל אז מגיעים לפרק ח'. הפרק שלנו מתחיל, ויהי כאשר זקן שמואל וישם את בניו שופטים לישראל. כל כך מבאס, ויהי שם בנו יואל, שני אביה, לא הלכו בניו בדרכיו, ויתו אחרי הבצה, ויקחו שוחד, ויתו משפט. אנחנו כאילו מוכרחים לחזור אל הריאלי ואל הפוליטי, ולהגיד לנביא, להגיד לאיש הרוח, עם כל הכבוד לך, בסוף בסוף שתי הרגליים בקרקע מצריכות מנהיגות אחרת. הרוח של שמואל היא כל כך חשובה, היא כל כך נפלאה, אבל היא לא זאת שתייצר את התיקון הגדול שלשמו העם מבקש את הדבר הבא. והדבר הבא מופיע לנו מיד, והתקבצו כל זקני ישראל, באים אל שמואל הרמה ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת, בניך לא הלכו בדרכיך, אתה, שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. איזה משפט. הרעיון הזה, שאתה לא יכול להעביר הלאה את השלטון, אנחנו מבקשים משהו אחר. אנחנו מבקשים עכשיו מנהיגות חדשה, מלך. מלך טרם היה לנו, היו לנו הרבה שופטים, היה לנו משה, היה יהושע, היו 12 שופטים, ואם נוסיף אותך שמואל, ה-13 עליהם, ועכשיו אנחנו מבינים שצריך משהו אחר. הבקשה למלך היא בקשה מבלבלת ביותר. מצד אחד, יש לנו פרשה מפורשת בתורה, פרשת המלך בספר דברים, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך וירשתה, וישבת בה, ואמרת, אשימה עליי מלך, ככל הגויים אשר סביבותיי. אומרת התורה, סום, תשים עליך מלך. מקרב אחיך, תשים עליך מלך. ספר דברים, פרק י' ז'. האם זה חיוב למלך, או שמותר מלך? מחלוקת גדולה מאוד אצל פרשני המשנה. רבי יהודה אומר שזה ציווי, הצטוו להעמיד להם מלך. כנגד רבי יהודה, עומד רבי נאורה, יש אומרים שהוא רבי מאיר, שאומר, לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתן. זאת אומרת, רק בגלל שהם יבקשו מלך, התורה מתירה להם לשים את המלך. זאת מחלוקת של תקופת משנה, אבל בדיוק אותו דבר אנחנו מוצאים גם בימי הביניים, כשהרמב"ן מפרש את זה כמשנה, והאברבנאל, איש המדינה הגדול בספרד, אומר, זה רשות ולא לא חובה. כלומר, אותה מחלוקת הנעים מתגלגלת גם לימי הביניים, ואנחנו לא ניכנס עכשיו לסוגיה ההלכתית שמתארת את הסיפור. אנחנו רק מפרשים את הפרק. תשימו לב מה אומר שמואל אל העם הדורש מלך. משה, שמואל פונה אליהם באופן מאוד מאוד אגרסיבי, כשהוא שומע קודם כל, וירא הדבר, כאשר מותנה לנו מלך, והשם אומר לשמואל, עזוב, שמע בכל העם, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. זאת לא בעיה שלך, זה בעיה שלי. הם לא רוצים שלטון שמיים, הם רוצים מלכות ארץ. והוא אומר, עכשיו תשמע בקולם, אבל תגיד להם, מה זה נקרא מלך? ולכן אנחנו נכנסים עכשיו בקטע של שמואל מדבר אליהם את מה שיקרא משפט המלך. משפט המלך זה אומר החוקים שילוו את המלך בתפקודו בתור מלך. הרעיון הזה של משפט המלך הוא רעיון שאומר שלטון של מונרכיה היושבת כבעלות על עם. הרעיון הזה מנסה בעצם לצנן את ההתלהבות, וכך אומר שמואל העם. הוא אומר, תשימו לב, הוא ימלוך עליכם, את בניכם, ייקח, שם לו במרכבתו, ובפרשה ורצו לפני מרכבתו, שרי אלפים חמישים לחרוש חרישו, לקצור קצירו, לעשות כלי מלחמתו. יש ערבוב מוחלט בין הפרטי לבין הציבורי, את בנותיכם ייקח לרקחות טבחות עופות, את שדותיכם, כרמיכם, זיתיכם, ייקח ונתן לעבדיו. זאת אומרת, משכורת המדינה תבוא מתוך המון עם, זרע, כרם, יעשו ונתן לסריסה ולעבדיו. המלך הופך להיות שליט של כל. הרעיון הזה שהוא ייקח וייתן, וייקח וייתן, זהו משפט המלך שמכתיב לנו שמואל. הוא בעצם מבקש להעביר איזושהי תמונת מצג, שאומרת מצד אחד עומד המלך, מצד שני עומד עם, המלך ישלוט בעם. המלך הוא מלך שיש לו בעלות, יש לו את הנכס, יש לו את השלטון, בשונה מהנביא שיעמוד יום אחד, שמואל בעצמו, ויגיד, טענו בי נגד השם, את מי עשקתי, מי לקחתי, שום דבר. הידיים שלי נקיות, בשונה מהנביא, בשונה מהשופט שהיה בספר שופטים, המלך יהיה אדון, הוא יהיה ריבון, הוא יהיה בעל הכל. והשאלה הזאת, האם מה שאומר שמואל, זהו אכן משפט המלך? כלומר, האם זה לגיטימי על פי משפט התורה, או שיש פה איזושהי מערכת שלמה של הפחדה שמנסה לאיים, אומר שמואל בתלמוד במסכת סנהדרין, כל האמור בפרשת המלך, מלך מותר בו, ורב החולק על שמואל אומר, לא נכון, לא נאמרה פרשה זו אלא לאיים עליהם, שתאימתו עליך. ושוב התלמוד אומר, זאת מחלוקת קודמת, מחלוקת של חכמי המשנה, עוד קודמת לחכמי התלמוד. להלכה צריך לומר שהרמב״ם בהלכות מלכים, שבנה את הקונסטרוקציה לאיך ייראה שלטון על פי תורה, אומר, מלך מותר בו. מלך מותר, זאת אומרת, התורה מאפשרת למלך להשתלט על כל הנכסים. איפה עובר הגבול בין צורך המדינה לבין צורך של תאוות שלטון? זה כמובן יהיה רגע שבו הנביא, אותו איש שהעין שלו פקוחה על המלך, יצטרך כל הזמן להזהיר את המלך מפני עריצות, מפני הסתאבות. אתם זוכרים את ירמיהו שעומד מול ביתו של יהויקים ואומר, אוי, בונה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט. הרעיון הזה שיש שלטון שיעשה מה שהוא רוצה, הולך כמו ממש מיצג אימה על תולדות ישראל. ככה נראה הנאום של שמואל אל העם, או מלך מותר בו, או להתרות בהם שתהיה אימתו עליו. ולמרות התיאור הקודר של שמואל, את מה שעתיד לקרות, העם דורש מלך. העם דורש ואומר, שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. שימה לנו מלך לשופטנו. יש טענה מאוד מאוד יפה שאני שמעתי מפי מורתי, נחמה ליבוביץ', היא אמרה את זה בשם פרשנים קודמים לה, שכדאי לשים לב להבדל בדיאלוג בין שמואל לבין העם. כשהקדוש ברוך הוא אומר שמה בקולם, אבל תעיד להם את משפט המלך אשר ימלוך עליהם, ואז שמואל אומר זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם, וכשהם רוצים מלך בהתחלה הם אומרים שימה לנו מלך. שימה לנו מלך, זה אומר, המלך יהיה בידיים שלנו. ושמואל אומר להם, אתם מתבלבלים. המלך לעולם לא יהיה בידיים שלכם, אתם תהיו בידיו של המלך. ולמרות זאת, העם שומע את זה, מסרבים לקבל את ההצעה שלו לוותר על המלכות, והם אומרים, לא, כי מלך יהיה עלינו. זאת אומרת, גם אם אנחנו נתמסר בידיו, עדיין אנחנו רוצים מלך. ושמואל שומע, ובעצם מקבל את גזר הדין. ויאמר השם אל שמואל, שמע לכולם, והמלכת להם מלך. זאת אומרת, בסופו של דבר, המלך יהפוך להיות מלך להם. המלך כאילו יתמסר בידיהם של העם. ככה מסתיים הפרק, אבל, שימו לב, וישמע שמואל את כל דברי העם, וידברם באוזני אדוני, ויאמר אדוני אל שמואל, שמע בכולם, והמלכת להם מלך, ויאמר שמואל אל אנשי ישראל, לכו, איש לעירו. ואנחנו שואלים את עצמנו בסיום הפרק הזה, מה בעצם עושה עכשיו שמואל? לכו איש לעירו. אנחנו מבינים שאומר העם לשמואל, תשמע, אתה תבחר את המלך שיהיה עלינו, שיהיה עלינו, גם אם חשבנו שהוא יהיה לנו, אנחנו מוכנים שהוא ישלוט בנו, אבל אתה תבחור אותו. מה זאת אומרת אתה תבחור אותו? אתה תבחר את המלך שהשם יבחר בו. אנחנו רוצים מלך בבחירה אלוהית. ובעצם הרעיון הזה ששמואל יבחר את המלך שידיח אותו, זוהי בחירה רעיונית, היא דבר מדהים. אנחנו דורשים ממך להעביר אותנו מתקופה לתקופה. אנחנו דורשים ממך להעביר אותנו מתקופת השופטים לתקופת המלכים. אני רוצה לדמות את הדבר הזה בהתפתחות היסטורית של עם. שימו לב, אנחנו הרבה דיברנו על הקדנציה של עם בתקופת מדבר, 40 שנות מדבר. אומר משה, אני נסעתי אתכם כתינוק שניסה על זרועות האומה, האומן. נכון, כאשר יישא האומן את היונק, אומר משה בספר במדבר פרק י' א', אני סוחב אתכם על הידיים. אם תקופת המדבר היא כמו תינוק בידי האמא שלו, בידי האומן שלו, אז אנחנו עוברים הלאה לתקופת ספר השופטים, ואנחנו אומרים, פה יש שובבות של נאורים. נכון, דיברנו על הרעיון הזה של סירקולציה, של עוזבים את השם, ואז הוא לוחץ, ואנחנו צועקים. בימים מהם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, מתאר נערות של התפרקות מכל מסגרת, התנערות מאחריות, התנערות מסולידריות, ובוודאי התנערות משמו של השם, עד שרע מדי, ואז כמו נערים, מוצאים את הדרך הביתה, זועקים אל השם ומבקשים שהוא יעזור. כמובן, גדעון בהקשר הזה, כדאי להזכיר אותו, הוא מתגלה לנו כאיזשהו מבוגר אחראי, פונים אליו שיהיה מלך והוא מסרב. הוא מסרב בגלל שאני שייך לתקופה אחרת. תקופת השופטים היא מצד אחד ההתנערות ומצד שני התלות. איזשהו מצב ביניים בין הילדות לבגרות. כך נראה תקופת השופטים. ואם כך תקופת השופטים, אנחנו מבינים שעכשיו עברנו קומה. עברנו מדרגה, הבקשה של העם משמואל למלך מביאה בבת אחת שני נתונים. דבר אחד, תזכרו פוליטית. פוליטית יש עכשיו אויב חדש שמסתובב בשטח. לאויב הזה קוראים פלישתים. והפלישתים האלה שזה עם חזק עם רכב ברזל, הם כבר לא איזה אפיזודה מקומית של מדיינים כנענים המונים, הם משהו שמחייב תגובה אחרת. ולכן צריך מנהיגות יציבה יותר, שאפשר להישען עליה. נקרא לדבר הזה הצורך במלך כמניע שלילי, כמניע נגטיבי ללכד את העם סביב אויב. אבל יש עוד דבר. אם אנחנו אכן עברנו מתקופת השופטים לתקופה אחרת, יש גם מניע חיובי. הפיזור של השבטים הגיע למיצוי. הרעיון של התנערות מספיק. אנחנו רוצים פוני העם לשמואל, רוצים מנגנון חיים שאפשר לפעול כיחידה לאומית, כחטיבה אחת. אנחנו רוצים במניע חיובי להיות עם. שני המניעים האלה, החיובי והשלילי, המניע הלאומי להיות עם והמניע השלילי להתגונן מפני אויב, הם לא סותרים זה את זה. יכול להיות שלפעמים המניע השלילי הוא גדול יותר, הוא דומיננטי יותר, והוא זה שיצר את הדרישה למלך, ואנחנו עוד נשמע את זה מפיו של שמואל בעצמו, שהוא אומר, אתם עושים שטויות בגלל שאתם לחוצים מפני האויב, אז אתם מבקשים מלך. זו טעות, הוא אומר להם. אבל אנחנו אומרים לו, לא נכון. הרצון שלנו במלך הוא גם שלילי בגלל האויב, אבל הוא גם חיובי, כי אנחנו רוצים לגדול, אנחנו רוצים בעצם לממש את הייעוד שלנו כעם, מאז מעמד הר סיני, שאומר השם לנו, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, לא אנשים פרטיים שעובדים את האלוהים, אלא ממלכה שלמה שיש לה שלטון ויש לה ריבונות, אתה שמואל תעביר אותנו מתקופה לתקופה. היה משה, היה יהושע, היו שופטים, ועכשיו אנחנו מבקשים מלך. מלך שיהיה כפוף לך, כפוף לאלוהים, אבל הוא ינהיג אותנו במשפט ובצדקה, זאת הציפייה שלנו, ומבקשים ממך שאתה תהיה זה שיעשה את המלאכה של העברה.